שלום לצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
הנה, אנחנו פוסעים בשבילי הפרשה, בשבילי ספר בראשית, הגענו ללך לך.
וואה.
התחלנו את המסע שלנו בעצם, של העם היהודי עכשיו. אפשר לומר?
אכן, כן. זאת אומרת, כאן לראשונה מתגלה הדמות של המייסד של הזהות הישראלית, זהות שנעשית בשלבים, אברהם, אחר כך יצחק, אחרי זה יעקב. ואברהם מופיע כמי ש... אלוהים מדבר עמו, ויאמר השם אל אברהם לך לך. אנחנו לא רואים מהי הסיבה של הדיבור הזה. כנראה שהקורא אמור לדעת מהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, וכנראה שהסיבה היא מפני שאברהם הוא אבי האומה. כלומר, זה אדם מאוד מיוחד, אדם יחיד שהוא אומה שלמה. דבר ש...
לא רק אומה אחת, בעצם כמה אומות.
כן, כמה אומות.
כי אם חושבים על זה, יש לנו גם אותנו, גם את הישמעאלי, בן... גם את עשיו.
כן, אלה הם שלבים של בירור של הזהות. כלומר, אני חושב שהתורה מעריכה מאוד בסיפור של אברהם אבינו, כדי שאנחנו נבין בסופו של דבר מי אנחנו, אנחנו בני ישראל, מקבלי התורה, שנבין מתוך איזה אופציות נבחרנו, מה יכול היה להיות ומה בסופו של דבר נבחר, ומתוך כך אנחנו מבינים את תפקידנו.
ובעצם, אם אני חושב על זה, וזה מתאים לפרשת נוח הקודמת, שאנחנו פוגשים את אברהם, אין כמעט ביוגרפיה של אברהם, הוא מתחיל, כאילו, מהרגע, בעצם, מעכשיו, מפרשת, מלך לך.
אם כי המעט ביוגרפיה הזה, הוא נושא בקרבו משמעות מאוד עמוקה. כלומר, מספרים לנו, קודם כל, על אבי המשפחה, על תרח, שמתחיל את המסע של המשפחה, מתוך חזרה לארץ ישראל. כשבעצם אין שום מוטיבציה דתית, אלוהית, לחזרה הזאת. אפשר לומר בעצם שתרח הוא מייסד הציונות החילונית הראשונה. כלומר, השאיפה לברוח מאור כשדים במקום שבו מכניסים את העברים לתנורים, ולשוב אל ארץ האבות.
אבל אתה יודע, יש מי שיראה באברהם כדמות של היהודי הנודד הראשון, הנה, לוקח את כל הפקלח, את כל המשפחה, ומתחיל לנדוד לארץ, לארץ כנען. בעצם, וזה מתחבר, זו גם שאלה, מה החשיבות בכלל של כנען? כן. למה היא כל כך חשובה לעם, לעם העברי הזה?
כן, מאוד מפתה לראות את המסע של אברהם כמין יציאה אל הבלתי נודע, אל הנעלם, אל הנדידה וכדומה. אני חושב שזאת קריאה שהשתרשה בתוכנו במהלך הגלות. האמת היא שקריאה מדוקדקת בפסוקים מגלה שאברהם איננו נודד אל מקום בלתי ידוע, אלא הוא חוזר הביתה. הרי אנחנו רואים הרבה יותר מאוחר שכאשר יוסף, הנין של אברהם, מדבר עם פקיד מצרי חשוב, מדבר איתו על הארץ שממנה הוא בא, הוא קורא לה ארץ העברים. ברור שארץ העברים לא קרויה על שם משפחה אחת, אלא זאת הייתה ארצם של בני העבר, מאבות אבותיו של אברהם מקדמת דנה. זאת אומרת שהסיפור של המשפחה של אברהם מתחיל כסיפור של משפחה עברית בגולה, באור כשדים, והיוזמה של ראש המשפחה לשוב אל הארץ, מציבה את אברהם כמי שבא להקים מחדש את הזהות העברית אחרי שהיא נעלמה. זאת אומרת שבעצם יש פה יסוד של ציונות, של לאומיות, כתשתית לקבלת התורה.
בגלגול תמידי.
בוודאי.
כלומר, הסיפור הראשוני שלנו הוא סיפור ציוני.
הוא סיפור ציוני.
מגולה
לארץ. בדיוק של שיבה מגולה.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש חשיבות מטאפיזית לארץ ישראל? כלומר, חשיבות שמעבר... לאדמה, לאדמה של לאום.
כלומר, השאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בארץ הזאת?
אני רוצה לחדד. ברור מה, אנחנו נגלה את זה בהמשך, יש לנו, איתנו משימה. אבל האדמה הספציפית הזו, שיכולה גם להקיא אותנו, יש קדושה יתרה,
הייתי אומר, זאת ארץ עם קיבה רגישה, היא מקיאה את יושביה, או אוכלת יושביה.
מאיר רגיש.
זאת אומרת שהיא איננה אינדיפרנטית, איננה אדישה למה שקורה בתוכה. וזה לא פשוט למצוא ארץ כזאת. כלומר, שאר הארצות, איך אומרים חזל, מאז המבול, הכל הפך להיות פלטה. רק ארץ ישראל, אומרים חזל, לא גושמה במבול. ארץ לא מתוהרה ולא גושמה ביום זעם, אז היא נשארה בכל הראשוניות החיונית שלה. היא ארץ שמקיימת דיאלוג איתנו. אנחנו, למשל, רואים, השפה העברית אומרת את זה כל כך יפה. אדם, נקבה, אדמה. יש יחס של זוגיות עם הארץ הזאת. בעוד שאצל שאר האומות אנחנו רואים שהיחס אל הארץ הוא יחס כאל אם, אמא האדמה, הפטריה. כלומר, יש איזה יסוד טבעי, כמו שהאדם בא מאימו, אז ככה האדם, האומה באה מארצה. אנחנו רואים שדווקא בסיפור של אומתנו זה בדיוק הפוך. האימא שלנו מצרים. עזבנו את אימא, לא רוצים לסבך את עצמנו בתסביך אדיפוס קולקטיבי, לא רוצים לשוב אל המקור הטבעי. אלא אדרבה, אנחנו הולכים לקיים ברית של זוגיות עם הארץ, זה ברית בעלת אופי מוסרי. כשאני מחליט להיות נשוי לאשתי, זאת החלטה רצונית, בעלת אופי מוסרי. אז אם כן, אפשר גם לריב, לצאת מהבית, לחזור הביתה, מחזיר גרושתו.
זה, אתה יודע מה זה מעניין? אולי בגלל זה עם ישראל כל כך אוהב ללכת לגלות, בגלל שכל כך קשה לו על בארץ הזו שמסורת להקיא
זה פיתוי,
אותו.
זה פיתוי של רווקות.
כן, אז הוא כן. אומר, אני אצא לנוח בגלות, זאת שאפשר לקרוא לזה לנוח בגלות. והנה גם אברהם, אברהם אבינו, הציוני הראשון, היהודי הראשון, המונותאיסט הראשון, מגיע לארץ ישראל, לארץ כנען, מה הוא עושה?
יוצא למצרים. יש תמיד איזשהו חשש שמקנן בתוך מעמקי הזהות היהודית, שמה אם אני מתקשר לארץ, אני בעצם בוגד בייעוד שלי. הרי הייעוד שלי להיות מי שמעיד על מי שאמר והיה העולם. מי שאמר והיה העולם, בעולמו הוא גולה, הוא לא נמצא כאן. ולכן רק מי שחווה את חוויית הגלות, יכול להתחבר אל אותו אלוה שגולה מעולמו. ולכן יש איזושהי סכנה שאנחנו נפספס את הרכבת. כלומר, הייתי אומר ככה, אנחנו והקדוש ברוך הוא פועלים כבני זוג שקבעו לעצמם מפגש, דייט. Mm-hmm. ומקום המפגש זה ארץ ישראל. כלומר, אנחנו יוצאים מן הגלות ומוציאים כביכול את הקדוש ברוך הוא מן הגלות שלו. כלומר, יש ציפייה אלוהית לצאת מן המהלך של הנדידה, כדי בסופו של דבר להקים ברית של זוגיות בארץ ישראל. מה שאברהם הולך לעשות במצרים, נראה לי שאברהם מרגיש שיש רעב בארץ. הרעב, איך אומר הנביא? לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. נכון, יש רעב פיזי בארץ כנען.
אז הולך לעצם של החרטונים
ושל... רעב מטאפיזי במצרים. אוקיי. זאת אומרת, מצרים זקוקה למה שאברהם הולך לעשות שם. הרי מה אומר אברהם לשרה? הוא אומר, אמרינה אחותיית. אם תשים לב, מבחינת העברית זה לא מסתדר. מה זה אמרינה אחותיית? זאת אומרת שהיא צריכה לקחת איזושהי מצריה ולומר לה, אחותיית? אתה צריכה להגיד, אמרינה... אחותו אני, או שאחותיית, נראה שאברהם כאן רמז למשהו. איך נאמר בספר משלי? אמור לחוכמה אחותיית. כלומר, הוא מסביר לשרה, בנו למצרים כדי לגאול משם את חוכמת מצרים. מה שנקרא אצל חכמי הקבלה, ליקוט הניצוצות. אנחנו באים להעלות ערכים שנמצאים במעמקי התרבות המצרית, ולתת להם מקום של כבוד בתוך עם ישראל, ועל ידי זה לגאול גם את מצרים.
זו מחשבה מהפכנית שאפשר לקחת, הרבה לפני רבים מאיר ואלישע בן אבויה, לקחת משהו מהמצרים.
וניצלתם את מצרים. אנחנו רואים גם בסיפור של הודעת הגלות בברית מן הבתרים, אני רוצה שאתה תדבר איתי על זה גם בהמשך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראה, מה שהולך להיות זה שזרעך יסבול הרבה זמן, יהיה בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם, אבל בסוף הם יחזרו לכאן, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז בואו נעשה חשבון. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראה, אמנם זרעך יסבול הרבה, אבל זה כדאי כי בסוף יהיה הרבה כסף. וצריך להבין, כן.
אבל כן, אבל שיהיה באמת
מהו הרכוש הגדול
הזה. גם אני חושב שהגלות היא גם פיתוי. היא פיתוי לעם ישראל בגלל שבגלות אתה יכול להיכנס לתוך קונחייה של פסיביות.
כן, אבל הייתי אומר שעצם הנוכחות שלנו בגלות, גם בתוך גטאות מנטליים ופיזיים, הנוכחות הזאת יוצרת איזושהי השפעה סגולית, איזה יחסים דו-ערכיים בין עם ישראל לבין האומה שבתוכה הוא נמצא. הרי אתה יודע שיש דבר כזה ספרדים, אשכנזים? מי עשה אותם כל כך שונים? הגויים שבתוכם ישבנו. זאת אומרת, בסופו של דבר שיסי לבן שלא נרצה. ואז ברור מכן שהמעשה של הגלות נגונס בתוכו איזשהו סוד, איזשהו תפקיד אוניברסלי סמוי. גם כשאנחנו לא מעוניינים בו, זה פועל עלינו.
זה מתחבר, באמת גם דיברנו בפעם הקודמת, כי כמו לומר שעם ישראל הוא המטאפורה של יתר העמים, עם ישראל הוא הדרך שבו עמים אחרים בוחנים, זה הפריזמה דרכו הם בוחנים את עצמם.
לומר ככה, בוא נשתמש בלשון של הפרשה. נאמר, אוקיי. ונברחו בך כל משפחות האדמה. הם רגילים להסביר, ונברכו משון ברכה, אבל זו טעות, כי הרי אם ככה, צריך להגיד, והתברכו, על פי העברית התקנית. ונברכו זה מלשון הברכה. הברכה זאת פעולה חקלאית, שבה לוקחים זמורה מגפן, קוברים אותה באדמה, והיא מצמיחה שורשים ויוצא גפן נוספת. אז כביכול, אברהם הוא כמין קרקע, שבו מבריחים את כל האומות כולן. כלומר, אברהם בא לחבר את הפירוד שיש באנושות. תראה, הברית שקוראת אברהם, יש לה שם מאוד מיוחד, ברית בינה בתרים. אילו, הנחת היסוד היא שהעולם מבוטר, חתוך לחתיכות, ואברהם בא לעשות ברית בין כל הבתרים האלה. יש לו תפקיד לאחד את התרבות האנושית. אז הוא מהווה כמין, איך אומר הרב קוק, אספקלריה, מראה של כל העולם כולו.
החיבור, דרך הרבה פעמים, סלח לי על האסוציאציה, וזה ישר שולחתי להיפוך המוחלט של החיבור, למעשה שיקרה 1,000 שנה אחר כך, בבנימין, לפילגש בגבעה, שאז מוותרים כדי, וזה יוצר
אבל זה בדיוק העניין. חילוק. כשמוותרים, מוותרים חלילה גופה, או מוותרים בהמה, יש משהו שזועק לשמיים. שני דברים שהיו מחוברים, צריכים להתחבר בחזרה. כלומר, זה בדיוק ההזדקקות של הבתרים זה לזה, היא הברית.
אבל למה אנחנו צריכים את הדבר כשלעצמו, את הבשר, את המעשה, את מעשה הברית המדמם, עם כל ההשלכות של כך? למה אי אפשר להסתפק? למה אברהם לא מסתפק בדבר הרוחני?
אני מתפלא עליך, וכי שכחת שאברהם היה מונותאיסט. ואם מדברים על מונותאיזם, אמונת ייחוד אמיתית, אז זה לא מונותאיזם רוחני. האחדות של הבורא מחייבת את אחדות העולם, אחדות החומר והרוח. אתה לא יכול לפעול בתחום הרוחני בלבד אם אין לזה ביטוי מעשי. זה סוג של שקר לדבר על רוחניות בלבד. אם זה רציני, אז זה צריך להיות לידי ביטוי בדם, בברית, בברית מילה. ברית המילה היא דבר מפתיע מאוד. זהו מעשה קריטת ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, דרך הנקודה היותר בשרית, היותר, הייתי אומר, ארצית שלו.
הכי ארצית.
הכי ארצית, היותר שפלה שיכולה להיות.
ומצד שני, שם, ומצד שני זה המקום שממנו מקורפים. האדם גם בורא.
נכון, בדיוק. כלומר, זה נקודת החיות. איפה שהאדם מסוגל לתת חיים לעוד מישהו, להוליד, שמה הקדוש ברוך הוא נמצא.
אבל לפני שנגיע לברית מילה, אבל אברהם, הוא חושד, הוא לא מקבל, אתה יודע, אתה נגיד כשאנחנו מדבר על אברהם בעקדת יצחק, אז הוא בא ועושה ונעשה ונשמע. פה אברהם מתווכח, הוא בודק, הוא חושד בקדוש ברוך הוא.
במה ידע, כי היא רשנה? כן, יש לו איזשהו איסוס. כן, מה הוא האיסוס הזה של אברהם? הרי תמוע מאוד, הרי הוא אבי המאמינים.
הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין יותר קשר אינטימי.
בדיוק.
והוא חושד?
צריך להבין את זה. זה נאמר בשפה שלנו כדי לתאר איזה משהו דק מן הדק שמתרחש בנפש של אברהם. נאמר ככה, אצל אברהם היה ברור לו שארץ ישראל היא שלו. כי יש איזו סכנה בארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום ארצי. הארציות מפילה את האדם כדרך שהיא הפילה את הכנענים. אברהם ידע שאצלו סכנה כזאת לא קיימת. כי הרי הוא היה בתוך הכבשן של אורכסדים. ומי שהיה בתוך הכבשן של אורכסדים ויוצא משם חי, הטבע איננו אחז בו. הוא יכול להעלות את הארץ ולא ליפול על ידי הארץ. אבל השאלה שהטרידה את אברהם הייתה, מה יהיה עם זרעו? במה אדע כי ירשנה? אני עברתי את אורכסדים, אבל זרעי לא עבר את אורכסדים. אולי אם הם ירשו את הארץ, יקרה להם מה שקרה לכנענים. ההידרדרות המוסרית הערכית שתביא בסוף חלילה להשמדתם. ולכן אברהם רצה לדעת מהי העתודה, מהי תעודת הביטוח לכך שמעשה כיבוש ארץ ישראל יצליח מבחינה ערכית ומוסרית.
אז בין הבתרים הוא מסכם את תנאי הפוליסה, אברהם בעצם.
בדיוק. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה? זאת הבעיה שלך שזרעך לא היה באורכסדים? נסדר להם גם כן את זה. יש אורכסדים קולקטיבי לכל האומה, זה שיעבוד מצרים. שיעבוד מצרים יצר אומה חדשה.
וזה מעניין, כי אתה חייב להיצרב בקור האיסורים, בכל דור ודור.
מדי פעם נאמר ככה.
כן, אבל בסופו של דבר, אבל זה בגלגול, כדי להגיע לארץ, כדי להגשים את עצמך.
בדיוק, זאת אומרת שהעוצמה של הטבע הארץ ישראלי, זה עוצמה כל כך גדולה, שאנחנו צריכים גם כן להיות בעצמנו בעלי כוחות. כלומר, לאישה גדולה צריך בעל גדול. לארץ כל כך עצומה צריך אומה גדולה. אומה שיכולה להוכיח לעצמה שהיא מתעלית מעל הדטרמיניזם הטבעי, מעל האחיזה של הארציות.
זה לוקח זמן לפעמים. עכשיו, זה בעצם מתחבר גם לברית מילה. ברית מילה זה דבר, לפחות לתינוק, בטח לאברהם אבינו, בגילו, זה מאוד מאוד כואב, זה מעשה קשה. ואני שואל את עצמי, אוקיי, מעבר לחשיבות שבי, אם האורלה היא כל כך בעייתית, אז למה אנחנו נולדים איתה? היינו נולדים בלי אורלה, היינו נולדים ממולים. למה אנחנו צריכים לפגוע בעצמנו?
אתה יודע שבעלי חיים אין להם אורלה.
לא ידעתי.
זאת אומרת שחז"ל אומרים שהאורלה היא תולדה של נפילת האדם. כן? אדם הראשון מושך באורלתו היה. זאת אומרת, האחיזה היתרה של הטבע על היצור המוסרי האדם, היא באה לידי ביטוי באורלה. ויוצא דווקא שכאשר האדם הוא הנדרש לפגוע בשלימות הטבעית שלו, הוא עושה מעשה של שותפות עם הקדוש ברוך הוא. כי הרי לכאורה, האורלה, זה דבר שהוא פגימה באדם. אתה לוקח אדם שלם, ואתה לוקח ממנו
רשות. הרד מסגרת, ואסור לנו באמת לקעקע, ולעשות כל... כן. על היהודי אסור לפגוע בגופו.
ונגיד לך יותר מזה, בעידן ההלניסטי, בעת העתיקה, הסתכלו על ברית המילה כמעשה ברברי של היהודים. איך אתם פוגמים את היצירה הכל כך מופלאה
הזאת? האלוהית.
האלוהית, אפשר לומר, של גוף האדם. והיה קשה מאוד ליוונים להבין את הדבר הזה, שבעצם יש מרכיב נוסף בנפש האדם, המרכיב הנשמתי שמתנשא מעל הטבע, וצריך לתת לו מקום חדירה בנפש האדם. ולכן צריך קצת פגימה בשלמות הטבעית, כדי להתחבר אל השלמות העל-טבעית. וזה נראה שבעצם אברהם, בזה שהוא מוכן בגיל 100 לעשות לעצמו את החבלה הזאת, מגלה שהוא מוכן להתחבר אל ממדים של הנפש שהם מעל הטבע.
אולי הנפש של האדם, על החלקים הבהמיים שלה ועל החלקים הנעלים שלה, צריכה את המילה כמעין נצרה, נצרה. כמו שיש בנשק נצרה, אתה מלמד את עצמך ששוב, במקום הזה, שהוא באמת, הוא יכול להגיע למקום שפל, אבל הוא יוצר את היצירה הכי גדולה, יצירה, אין בכלל ספק, אדם לא יכול ליצור דבר גדול מלהוליד, מלהמשיך את הזה.
בוודאי, בוודאי.
אז במקום הזה, דווקא שם אתה צריך
שמה נצרה. שמה הקדושה ושמה הנצרה. אתה בעצם חוזר לדעתו של הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שברית המילה באה להמעיט את החשק המיני, על מנת שהאדם יוכל למלא את מצוותו
המוסרית. ואם לא להמעיט את החשק המיני, לפחות לבוא ולומר, תזכור, כל פעם שאתה כן, משם במקום הזה.
אבל שים לב שיש הבדל בין ברית המילה לבין הסירוס. כלומר, הסירוס בא להחליט שהחשק המיני הוא דבר רע. ואילו דווקא היהדות נותנת לנו את הפתרון כיצד לקדש את היצר הזה.
כן, ואנחנו חיינו בעולם מסביבנו, אני מניח שהסירוס, היהדות עושה את הסירוס, אבל בעולם שהסריסים היו בו תופעה נפוצה, בכל המזרח הקדום. זה גם היה דרך, אגב, של נקמה, במלחמות נקמה אחד
בשני. סוג של ברבריות. כן,
בדיוק. עכשיו, אנחנו, מעבר לזה, בריתו של אברהם, שכל אחד ואחד מאיתנו נכנס בה, היא גם כן, ההחלטה לעשות את זה דווקא בשמונה ימים. אברהם עושה את זה בגיל 99. מוסלמים עושים את זה בגיל 13.
בערך, זה משתנה.
גם בעולם, אנשים, אגב, היום רוב העולם, חלק גדול בארצות הברית לפחות, הרוב עוברים ברית מילה. שמונה ימים למה?
שמונה ימים. תגיד אתה, איך לא זכרת שהעולם נברא בשבעה ימים לפי ספר בראשית? כלומר, העולם הטבעי בא לידי השלמתו בשבעה. שבעה זה מספר טיפולוגי, יש שבעה כיוונים בסופו של דבר במציאות, בעולם תלת-ממדי יש לך מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, ונקודת אמצע. זה שבע, זה העולם השלם, הוא שבע.
שמונה זה היום השמיני.
בדיוק, השמיני הוא מתעלם מעל הטבע. אגב, שם לב, שמן, השמן צף על פני המים. אז כלומר, כל דבר שבו יש ביטוי להתעלות מעל הטבע, הוא תמיד מצוין במספר 8.
ולקראת סוף הפרשה, לא, זה לא לקראת סוף הפרשה, אנחנו מתחילים להתגלות בפנינו גם שרי, אשת אברהם, והמתה, אגר, שהיא נותנת אותה לאברהם, ופה מתחיל...
חיכוך.
חיכוך. החיכוך שאנחנו חיים אותו עד היום בעצם.
כן, יש לו תולדות, בהחלט.
זה לא חיכוך פשוט, זה לא ריב בין שתי, בין אישה לצרתה.
זה משמעותי ביותר. אנחנו רואים הרי, בסוף ברית בין הבתרים נאמר, לזרחה נתתי את הארץ הזאת. ואז יש פירוט של ארץ רחבת ידיים, מנער מצרים עד נער פרט. זה עושה רושם עצום. מיד אחר כך, ושרי, אשת אברהם, לא ילדה לו. כלומר, אנחנו רואים פער עצום בין הגודל של ההבטחה, לבין המציאות עם הקשיים שלה. ואז יש איזה מין החלשה של הביטחון אצל אברהם ושרה. ויש חשש, אולי זה שרה שמעכבת. אולי צריך לדאוג לזה שלפחות מה שאברהם מייצג ימשיך בהיסטוריה. ואז נמצא הפתרון דרך החדירה של מצרים בתוך משפחת אברהם. הרי לפי חז"ל, הגר הייתה ביתו של פרעה מלך מצרים. בין שהדבר הזה הוא מדויק מבחינה היסטורית או לא, אבל הגר היא פרעה בבית אברהם. פרעה, ראש ממלכת מצרים, הוא נציג התרבות הגדולה ביותר באותם הימים, ויתכן אפילו בכל תולדות העולם. כשאברהם רואה את האופציה לקחת את הגר כדי להמשיך את זרעו, הוא חושב שייתכן שהכוונה האלוהית היא שהוא יקים את עם הסגולה מתוך שותפות עם התרבות הכללית. מתוך קוסמופוליטיות, איזה מין פשרה כזאת.
ובסופו של דבר באיזשהו מקום, אברהם גם, יש את הכיוון, לא עבורנו, אבל עבור העולם המערבי והמוסלמי.
אלא שאם זה כך, באמת הייתה הפתעה עצומה לאברהם, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, שרת אלד. כלומר, כאילו חוזרים אל הפרטיקולריזם, אל הלאומיות המצומצמת. ולכן אברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, במילים אחרות, אני מעוניין דווקא בביטוי הקוסמופוליטי הזה. ואנחנו רואים שם הביטוי של כעס של הקדוש ברוך הוא לאברהם. הוא אומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. כלומר...
אולי זה הסיפור היהודי, אם דיברנו על היהודי, נדד, היהודי שכל הזמן מתלבט בין האוניברסליזם לפרטיקולוגיה.
בדיוק, כלומר, יש פה איזה קושי של אברהם להבין שתיקון העולם יעבוד דווקא מתוך הפרטיקולריזם שלו. כלומר, הפרטיקולריזם היהודי הוא הערובה להפוך לאב המון גויים. דווקא כשהוא עומד להוליד את יצחק, לא כשהוא מוליד את ישמעאל. הוא הופך להיות אב המון.
וזה מתחבר גם למגדל בבל. כלומר, דווקא אם אתה רוצה להגיע להשפעה, אתה צריך דרך הייחוד שלך. הזברה תשפיע באמצעות זבריותה, ולא באמצעות היותה משהו אחר.
אלא שלמרות זאת, אנחנו רואים שתפילתו של אברהם הועילה. ולישמעאל שמעתיך, גם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל. ובסוף הקדוש ברוך הוא מבטיח 12 נשיאים יוליד ושמתיו לגוי גדול. זאת אומרת, יש איזשהו ייעוד של התפשטות המונותאיזם דרך זרע ישמעאל, אבל את בריתי אקים את יצחק. כלומר, הרעיון של הקמת גוי קדוש, כלומר, קדושת הכלל, זה שמור ליצחק ולארץ.
ויש עוד דבר שמעדעד בסיפור הראשוני של אברהם, ישמעאל ויצחק. בכל ספר בראשית, ובכלל בהיסטוריה של היהדות, למרות שאנחנו חיים במזרח, למרות שחוקי הירושה הם מאוד מאוד ברורים, הבן הראשון, הבכור הוא היורש, אנחנו שמים להם כבר מסיפור אברהם, ישמעאל ויצחק, שזה ביהדות זה לא עובד ככה. אתה נבחר להוביל את העם, לאו דווקא על פי מקומך בסדר הילודה. רואים את זה יצחק וישמעאל, אנחנו רואים את זה ביעקב ועשיו, אנחנו רואים את זה ביהודה וראובן, ובתוך יוסף בן אפרים למנשה, כל הזמן מתחלפים.
הבכורה צריכה להיכנות. יש איזה שילוב מעניין פה בין הסגולה לבין הבחירה, בין מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי והמאמץ שלי לזכות במעמד שלי.
אני אומר, גם דוד המלך, בעצם זה מוטיב קובע, וזה מעלה לי שאלה, נגיד היום, אנחנו למשל בשושלות רבניות או אדמוריות, אתה יודע, תן לי להפליג, דווקא אצל חלק, בעצם נניח יש יהודים מקומות מסוימים, שאדם נבחר, אתה יודע, לפי גדולתו בתורה, תלמידי חכמים, זה בעצם החילוק הגדול שקורה אחרי חורבן הבית, והמעמד של החכמים עולה, לעומת המעמד הגנטי של מי שנבחרו עד אז לעבוד את השם, שזה הכהנים.
כן, אבל יש מושג של זכות אבות. זכות אבות, הדרשנים אומרים זכות אבות, מה שהם זיקחו כבר לפני כן. איך אומר התלמוד? מי שהוא בעצמו תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניה שלה. מה זה מחזרת? היא פשוט מבקשת להיכנס, אבל צריך לתת לה להיכנס. כלומר, תורה דופקת בדלת, אבל אם לא פותחים, אז היא לא נכנסת.
אני מוצא את הסיפור הזה, באמת, הסיפור, את אברהם, יצחק, ישמעאל, מעבר לשאלת הירושה הטבעית ומי נבחר, באמת זה מחזיר אותנו לחשיבות של אברהם כאבי המונותאיזם. באמת, כן למקום הזה, אני לא מדבר מתוך אפולוגטיקה, מתוך המקום ש... באברהם נברחו עמים, מאברהם יוצא את הבשורה. והוא יכול, אברהם עדיין, הוא עדיין לא יעקב.
הוא מרובה פנים.
כן.
כלומר, אפשר להתייחס לאברהם בלי להתייחס ליצחק וליעקב. אפשר להתייחס ליצחק בלי אברהם ויעקב. זאת אומרת, יש, הזהות הישראלית שלנו בנויה מהיותנו בני אברהם ובני יצחק ובני יעקב גם יחד. זה בעצם אומה מסובכת מבחינת הזהות שלה. לכל אומה יש אב אחד. אבל אנחנו לא מוגדרים כבני יעקב, אלא כבני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו צריכים לעשות... בני ישראל הם בני אברהם ויצחק ויעקב. אלוהי ישראל נקרא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כלומר, יש איזה מין חיפוש אחרי הסינתזה בין מסרים שונים שעולים אפילו מאופן התגלות האלוהות. והדבר הזה מסביר מדוע אנחנו כל כך מסובכים. כלומר, אנחנו גם בנים לאברהם, אבל לא רק של אברהם. אם היינו רק בני אברהם, אפשר לומר... היינו מקימים איזה מין דת של אהבה. מעין מה שהנצרות רצתה להיות. אם היינו רק בני יצחק, אז היינו מקימים דת של מידת הדין, מעין מה שהאסלאם רוצה להיות. ואם היינו רק בני יעקב, היינו יהודים של גלות. יש איזה מין סינתזה שמאוד קשה להצליח בה, שבמשך הדורות אנחנו נפתים לפעמים להיות בכיוון אחד, בכיוון אחר, בכיוון שלישי, וישראל הוא דווקא החיבור של שלושה.
שזאת אברהם, יצחק ויעקב. טוב, מרתק. הסיפור הזה שמתחיל פה בפרשת לך לך, עם הציווי הכפול הזה, לך לך, ואנחנו מתקדמים ממשפחת אברהם, עוד מעט אנחנו נגיע לוירה, ונגיע בעצם לסיפור המכונן, אולי של של המונותואיזם, גם של היהדות, גם של הנצרות, גם של האסלאם בדרכם שלהם, כמובן בדבר אחר, אבל בוודאי שלנו כיהודים. תודה רבה לצופים, אני מקווה שהשכלתם, תודה רבה רב ובשרקי.
תודה רבה, שלום.
נהניתי. אנחנו ניפגש בפרשה הבאה.